הנושא שקבענו לדבר עליו הוא בעניין זכות של אדם לפרטיות. Privacy, האם זה דבר חדש? מה הגדריו בהלכה? בעולם זה דבר חדש. לפני 100 שנה התחיל כל הרעיון הזה של הפרטיות ראויה להגנה משפטית ולא רק להגנה מוסרית, חברתית. סנקציות משפטיות. והשאלה היא, האם הדבר...
אז ראשית, סליחה על האיחור, בגלל שהיה הכבל לא... חיפשתי כבל, הבטריה לא פעלה, זה כמו ש... קורה ל... אז לפני שנים במשרד המשפטים הקימו ועדה ציבורית לבחון את השאלה הזאת, האם ראוי שתהיה הגנה משפטית, ושתמליץ, במידה שכן, תמליץ על מה, מה כיצד לפעול בדברים האלה. הרעיון, כפי שאמרתי לכם, היה רעיון חדש בעולם בכלל ובמדינת ישראל בפרט, שהכל היה בעצם מותר. אפשר היה לבלוש אחרי אנשים, אפשר היה לפתוח מכתבים, אפשר היה להזין לשיחות, אפשר היה, הכל בעצם אפשר היה לעשות. מכתבים רק לדבר, מי שמחלק את המכתבים, הוא היה אסור לו, על פי פקודת התקשורת, לא מבחינות של, של פרטיות, זה הוא היה אסור לו, אבל כל, כל אחד אחר היה מותר לו לעשות. ושאר הדברים, הכל היה מותר. לא היה שום הגבלות, כמעט, בתחום הזה. ואז בוועדה הציבורית אני התחבר, הראש של הוועדה היה מי שהיה נשיא בית המשפט העליון, יצחק כהן, שאחיו של קמן כהנה. הוא היה יושב ראש ובחנו את ההיבטים השונים של הדבר הזה. המצב המשפטי שהיה עד החקיקה, כפי שהיה בעולם בכלל, הוא ש... לא רק שלא היו כלים, כל הקונספציה הייתה שפרטיות זה דבר שלא... המשפט לא, לא עוסק בו, המשפט עוסק בפגיעה בגוף או ברכוש, זה מובן, אבל בפגיעה במושגים ארטילאיים שאין בהם ממשות, זה היה דבר חדש בעולם, וגם במדינת ישראל ובארץ היה דבר חדש. והיה צריך לבחון את הדברים האלה מעיקרם. הגישה הכללית היא כמובן שראוי, מבחינה מוסרית ודאי שראוי שפרטיות תישמר, ככה הנטייה של אדם שדבריו לא, אם הוא אינו רוצה שלא, אם הוא לא רוצה שיתפרסמו, שלא יתפרסמו דברים, והשאלה הייתה רק את ההיבטים המשפטיים כמובן לנושא הזה. וכאן עלו שאלות מעניינות שהן בעצם עיקר העניין בתחום הזה, הוא לא עצם האיסור שאפשר להטיל אותו, אלא מה המגבלות, במידה שיש איסור, מה המגבלות הראויות שתהיינה ב- על הדבר הזה. וכאן עלו שאלות רבות של בנסיבות מסוימות, כשראוי לגלות דברים שעניינם פרטי לגלות אותם, אם מדובר סודות, רק סודות מדינה, סודות ביטחון, סודות צבא, או גם סודות בין אנשים פרטיים שיאסרו את הדבר הזה. ולפעמים הדבר הזה מגיע להתנגשות עם הוראות אחרות של, של, שנוגעות לתחום הזה, בכללי אתיקה של גופים שונים שיש בהם כללים מסוימים, ושאלה כשיש התנגשות הלכתית בין, בין כללי האתיקה לבין כללי ה... לבין מה שבהלכה, מה, מה צריך לגבור במקרה הזה, ועד כמה אדם צריך להיות מוכן להינזק בעצמו ולציית להלכה ולא, ולא לכללי האתיקה, אם יש... הם מקצת השאלות ש, ש, שעולות. יש אגודות מיוחדות, כמו רופאים שגם נשבעים לא לגלות סודות, ואז שוב עולה השאלה אם נשבעו לא לגלות סוד, ומתעורר צורך לתת עדות בדבר שראוי, לפי ההלכה אני מדבר, להעיד האם מה גובר, השבועה או העדות, בהתנגשויות אחרות של אינטרסים ציבוריים שעתינים עשויים להיפגע, פיקוח נפש ודאי, אבל לפעמים גם פחות מפיקוח נפש, נזק לרכוש ונזק בתחום האישי, שידוחים, שאלות לרוב שעשויות לעלות בהקשר הזה, ולכל זה היה צריך לתת הדעת כמובן מה ראוי כיצד לנהוג בדבר הזה. השאלה הבסיסית היא כמובן מה יסוד החובה לשמור סוד ולהגן על הפרטיות. ונתחיל אולי ברמב״ם שמגדיר מה הגדר של גדר רכילות. כשהרמב״ם מדבר הוא אומר שאת ההגדרה של רכילות, איזו רכיל, הוא אומר בהלכות דעות פרק ז' הלכה ב', איזו רכיל, זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני וכך שמעתי על פלוני, אף על פי שהוא אמת הרי זה מחריב את העולם. זה הגדר של רכילות. וממשיך רמב״ם בהלכה ה', יש עוון גדול מזה עד מאוד, והוא בכלל לאו זה, והוא לשון הרע, והוא המספר בגנות חברו אף על פי שאומר אמת. המספר דברים שגורמים, אם נשמעו איש מפי איש, להזיק לחברו בגופו או בממונו, ואפילו לעצר לו, להפחידו, הרי זה לשון הרע. הגדרות לכאורה מאוד מאוד רחבות בדבר הזה. הנושא כלים של הרמב״ם על הלכות רכילות, מה הגדרה של רכיל, הם מפרשים, זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני, אז ככה כסף משנה, כך גם האחרים, כך אמר עליך פלוני, כך וכך שמעתי, כך וכך שמעתי, כל זה עשה לך, ככה עשה לך פלוני, כך אמר עליך פלוני. ודבר מעניין, ראיתי ברב חיים שאול גריינמן בחיבור שלו, יש לו עשרות חיבורים, בחיבור שלו על פאה, הוא אומר, לא נזכר בדברי רבינו שאומר, כך אמר פלוני עליך, או כך וכך שמעתי, כך וכך שמעתי על פלוני, לא נזכר, דהיינו שעשה לך כך וכך. ובחסף משנה הוסיף כן, אבל הדבר קשה, דכל כי הגבנה, לא ייתכן שלא לא לפרשו, הרמב״ם לא היה שותק, אם באמת זו הייתה כוונתו. ורהיטות הדברים, הוא אומר, דם הרגל בחברו שהתחיל בו רבינו, בהלכה א', היינו כלשון והרגלו אותה. זה העניין להוציא את הרשות היחיד של האדם לרשות אחרים. ואפילו בדברים שאין בהם גנות. וכל אדם מקפיד בדבר, וראי כל אדם מגיף פתחו, שזה גם כשאינו עושה דברים, יש תריסים, יש שבילונות, דברים גם דברים שאין בהם גנות, אבל הוא לא רוצה שירו בחוץ מה שהוא עושה. והיינו נמי דכתיב הולך רכיל מגלי סוד, שזהו עיקר הרכילות, לגלות דברים שבסוד אצל אחרים, והיינו כל דברים שאין אדם חפץ לעשותם או לדבר בהם בפני אחרים. וכל אדם יצטער לשמוע את חברו, מספר לחברו עליו, כי הוא אמר לביתו כך ולבניו כך, ועשה כך, אף שאין בדברים אלו גנאי או רע. לפי הדברים האלה, זה הרחבה מאוד גדולה של המושג של רכילות, שכולל כל העניין של הפרטיות בעצם, של הרגישות של האדם שלא לגלות את החוצה, כלול בדברים האלה. ומה עוד שהרמב״ם עצמו אחר כך בהגדרה של לשון הרע, ואפילו להצר לו, כל דבר שיכול להזיק לחברו, בגופו, בממונו, אבל לא רק זה, אלא גם להצר לו, להפחידו, גם אלה כלולים בלשון הרע. כלומר, הגדר של לשון הרע הוא הרבה, הרבה רחב מאוד. כלומר, הדברים הבסיסיים כאן, שלשון הרע כמובן זה אחד מהאיסורים החמורים ביותר, זה לפי התוספתא אחד חמור יותר משלושה דברים, שלוש עבירות שיהרג ואל יעבור, חמור ביותר, וזה כולל גם את הנושאים האלה. לפי הכיוון הזה אפשר להבין גם דבר אחר. בהלכה בחזקת הבתים, בסוף חזקת הבתים, רמב"ן כשמדבר על לא יפתח פתח נגד פתח, חלון נגד חלון, את ההוראות השונות שיש שם, מה הדין כשהסכימו ביניהם? אם הוא מוכל, הוא יכול למחול. אומר הרמב"ן, גם אם מוכל זה לא, אין לזה, משמעות. מדוע? משום שזה איסור דאורייתא. למה? לומדים את זה מבלעם, ממה טוב הוא עליך יעקב, משכנתך ישראל, שאין פתחי עולהם מכוונים זה כנגד זה. זה איסור דאורייתא, ויש בזה שלושה עשרים, הוא אומר, יש בזה משום אין הבישה, ומשום ליש נבישה, ומשום, אולי אני זוכר אחר כך את השלישי. ואין הבישה, טוב, זה עניין של, 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 של תחילת בבא בתרה, עניין של, של עין הרע. אבל מה זה ליש נבישה? מה זה ליש נבישה? לא ראית שמישהו מעיר על כך, אבל לכאורה זה תואם מאוד את הדברים, מה שאומר רב חמשון גריינמן, שלישנה בישה, כלומר לשון הרע, דבר ש, שפוגע בפרטיותו של השני, אז יש בזה משום איסור. אם יש משום איסור, אז זה יש קפידה כללית מעבר לקפידה האישית של האיש, ש, ש, זה, זה הלישנה בישה, ומה שהוא אומר שזה בגדר איסור, בגלל שיש עניין כללי של צנעת החיים, שזה מעבר לאינטרס האישי פרטי של האדם. איכות החיים, האופי הזה של הצנעת החיים, יש אינטרס כללי ציבורי, וזה האדם הפרטי לא יכול למחול.
זה לא דווקא הרכילות של אדם, מסתדרים פה, ונקח דברים אחרים.
אתה שואל שאלה, איפה, מה הדין? אדם יגלה סוד לעצמו, הוא לא הולך לספר לאחרים, נגיד אפילו לפי חמשון גריינמן, הוא לא אומר, ככה ספלון ניקח מהפועל, הוא גם אפילו אם לא אמר לך, אבל הוא גילה לעצמו את הסוד הזה. איך הוא גילה סוד? הוא מאזין לי שיחות טלפון. אז זה גם רכילות או לא רכילות? זה נשאל בעל הלכות קטנות, שאל מה הדין באחד ש, שמגלה סודות של ה, לעצמו, סודות של השני, הוא אומר, לא תלך רכיל בעמך. מה לי לאחרים? מה לי לעצמו? כלומר, אין אף כמינה, מה, דווקא לאחר, הוא גם במקרה זה הוא האחר. הוא שאינו יודע מהסוד, ועכשיו הוא מגלה את זה לעצמו, אז הוא האחר פה. כך ש, כך היה פשט כזה בהלכות קטנות. הלכות קטנות זה ספר, מי שמכם שמכיר את הספר, ספר מאוד מאוד מעניין. תשובות קצרות שכנראה אומר בסעודה שלישית, בשבתות, והברקות מאוד יפות, קטנות, תשובות קצרות, כל מיני שאלות משונות, אם מותר לכלי זין, יש לשני, מותר לגנוב כדי שהוא לא יזיק, לא, לא, לא ישתמש בהם לרעה, וכל מיני שאלות. אדם רואה קושי בינינו, אם, אם לברך משנה הבריאות, אז הוא אומר, אצלנו בירושלים, זה דבר רגיל, שרואים קושים חבשים, זה לא, זה לא משנה הבריאות. כל מיני שאלות קצרות, מעניינות מאוד. בכל אופן, בין השאלות הייתה השאלה הזאת, וזה משהו אישי. רב חיים פלאג'י נשאל שאלה מעניינת, שקשורה לעניין הזה, הוא שאל מה הדין, אמנם בחרם דרבנו גרשום, שזה חרם שהחרים על מי שפותח אגרת של השני בלא רשות. זה לא, אין לנו עדות אותנטית של רבנו גרשום. רוב רובם של, של החרמות שמיוחסות לרבנו גרשום, אין לנו עדויות. העדויות שלנו העיקריות הן 200 שנה יותר מאוחר. ספר קולבו מובא בסוף הספר, חרמות, רשימה של חרמות, שמייחסים לרבינו גרשום. הידועות כמובן הם בגירושין, לא לשאת, לא לגרש אישה בעל כורחה, ולא לשאת אישה על אשתו, אלה הידועות. אבל יש עוד הרבה חרמות שמייחסות לרבינו גרשום, וכפי שאמרתי, אבל הרבה יותר מאוחרות, אבל מיוחסות לרבינו גרשום. מה הדין באחד פותח מכתב של גוי, חייב או לא חייב? מה, האם זה חל או לא חל בדבר הזה? והוא מנתח את, את השאלה, מה בעצם עשה רבינו גרשום כשהחליט הטיל חרם. חרם זה אגב היה עונש החמור ביותר שהקהילה היהודית יכולה הייתה לתת, להטיל על אדם, על עבריין. חרם זה להוציא מכלל הציבור בכלל, זה לא לצרף למניין, לא לסחור איתו, לא... מה עשה רבינו גרשון בעצם? האם הוא אסר את המותר, או שהוא הטיל חרם על הדבר האסור? זו בעצם השאלה שצריך לבחון אותה בעצם את רבינו גרשון. והשאלה היא, מה עכשיו הטיב של החרם של רבינו גרשון, שעל פי הניתוח הזה נדע לדעת אם זה חל או לא חל בגוי. אז הוא אמר, מעתה יש לנו לחקור, וכי כלב חלק א', ירודי הממתת. מעתה יש לנו לחקור מאיזה טעם אמר רבינו גרשום דבר זה. דאם נאמר משום מה שאמרו זל על פסוק ואהבת לרעך כמוך, מי דסני הלך לחברך לא תעביד, זה אופן אחד. ועוד נראה לי, לדעת הלכות קטנות שהזכרתי קודם, מטעם שכתב שם, דהיינו תמה, דה אסור לפתוח אגרת חברו אפילו בלא פגין, פגין דה רגמי, פגין זה פורץ, גדר ישחרר ונחש. ככה היו רגילים לכתוב על המכתבים. היום גם, אם אתם רוצים להיות בטוחים שמישהו יפתח את המכתב, תכתבו שזה בחדרג, אז תהיו בטוחים שמישהו יתפתה לפתוח, אחרת למה שיפתח. אז היו כותבים, ופגין דה רגמה. ופגין דה רגמה. פגין, פורץ גדר, חייל נחש, יש דיון כבר אצל שלטי גיבורי, מה הדין, מה עושה הכתיבה של, בחדרג, שכותבים על מכתבים. מה, האם בלי הכתיבה זה שונה? הרבה נגר שמטיל חרב על מי שפותח. מה? אז יש כאלה רוצים להגיד שמיד הוא מנודה, מיד עם הפתיחה הוא מנודה. כלומר, עוד איזו תוספת שנוסף על ידי הכתיבה של בחדרג, זה נותן כוח יותר למגבלה הזאת של פתיחת המכתב. אז הדבר הראשון הוא אמר, ואהבת לרעך כמוך. אהבת לרעך כמוך, שישאלו, מה זה עניין של כללי, אבל מה זה נוגע לענייני משפט? נוגע ונוגע. ואהבת לרעך כמוך, זה נושא שלמדו הרבה הלכות מעשיות, מחייבות, בדבר הזה. אהבת לרעך כמוך, זה מחייב. כללים, מה היית לחסני לחברך לא תעביד, איך, מה מותר לך לעשות ומה אסור לך לעשות. זה לא דברים סתמיים, זה לא מצוות שבלב, זה מצוות איך להתנהג באופן מעשי. לפני זמן מה שאלו אותי את זה, אב בדין בארץ גדולה באירופה, יש לו מקרה מעניין, אחד היה מכנה את המכונית שלו, יש מקום לחנות גם ליד הבית של עצמו, אבל הוא בכלל היה מחנה ליד השכן כדי להרגיז אותו. אז הוא טבע אותו לבית דין שלא... אז הוא שאל איתי, אמרתי לו שאני חושב שהוא יכול להוציא צו מניעה. הרי הם באים לבית דין, אנשים דצייתי דינה, יוציא צו שהוא עושה עליו לעשות את זה. וחשבתי שזה ראוי מצד מיידה לחסני לחברה לא תעביד. זה כוחו של בית דין. האמת שיש כבר בראשונים, יש ברבי יהודה חסיד למשל, שאדם מוכה שכין שלא יטבול במקום שאחרים רוחצים בו, שלא יגרום להדבקה. מדוע? משום ואהבת לרעך כמוך. כלומר, הטילו איסורים מיוחדים שהתפרשו כנובעים מהאיסור של ואהבת לרעך כמוך. יתרה מזו, הרמה אבולעפיה, שואל בשאלה שדנים בזה אחר כך, והטור ועוד אחרים שמתעורר העניין, אדם מזיק את חברו. אדם, אז יש דין שאדם מזיק הוא חייב לשלם, אבל יש איסור להזיק, נגיד כסף יש לו. כסף יש לו והוא לא... זה לא משחק אצלו. אז אסור להזיק או שהוא יזיק וישלם, זה לא... אז הוא אומר לו, בצד ואהבת לרעך כמוך, אסור לו להזיק. כלומר, לומדים הלכות, זה דבר בסיסי. שמיוסד על הכלל, ואהבת לרעך כמוך, הנחיות מעשיות של התנהגות. אגב, יש איזה שופט בריטי שלפני מאות שנים, ששאלו אותו מה היסוד של חובת הרשלנות, שאדם להשגיח שלא להזיק את חברו, אז הוא אומר שהמצווה הזו של התורה היא זו ש... יש יש כאלה פסקי דין של גויים ש שנתלים והבינו שיסודם בתורה ש הוא לא ידע מהרמה אבו לפיה. בכל אופן, אז הראשון, הטעם הראשון זה ואהבת לרעך כמוך. ועוד נראה לי, יש כמה תופעות כאלה שהיא תשובה מהרמה, תשובה מאוד מעניינת, משה איסרלש באחת מהתשובות שלו. ו... לא, זה מתחיל בפסק דין. פסק דין אנגלי ש... 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 זכות, הזכות להישמע. כל אדם יש לו זכות שישמעו את, 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 את מה יש לו לומר לפני שדנים אותו. הזכות הטיעון, שלא לדון אדם בלי לשמוע אותו. אז שופט בריטי כתב שוב לפני מאות שנים, כתב שמעתי מחכם יהודי אחד שאמר ש, שזה אנחנו לומדים מהמקרא, שאצל הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון היקע, ולקיין, ואחר כך ארדנה במעשה סדום, שלתת אפשרות לכך אמר לו חכם יהודי. האמת שבתשובות הרמה מובא הדבר הזה שהחובה ש... שאסור לדון אדם בלי לשמוע אותו נובע מהמקורות האלה. אז אחד עולה שידע מהרמה או שבעצמו גילה את הסוד לאותו שופט בריטי שכתב שבאמת היסודות הם... אז בכל אופן, אז היסוד הראשון אומר רב חיים פלאג'י זה מ... ואהבת לרעך כמוך. מה ידע, שני הלך לחברך לא תעביד. ועוד נראה לי לדעת הלכות קטנות שאמרנו, לא תלך רכיל. זה בסיס שני לאיסור. אבל אם יהיה איסורו משום, בהמשך, גונב דעת הבריאות, שהרי לא, גנה, לא גרע מהגונב דעת חברו. לגנוב דעת אסור. אסור לך להציג דברים כביכול שיחשוב שאתה רוצה דבר אחד כשבאמת אתה לא רוצה, אלא אם כן אתה אומר, אתה נכנס נגיד לקנות ואתה שואל מה המחיר של זה, והוא משלה את עצמו, הנה יש לו ברוך השם קליינט שהוא מתחיל את היום בטוב, ולא, סתם אתה, אבל אם אתה אומר לו, אני עכשיו בוחן מחירים, אתה יכול לומר לי מה המחיר, אז אין בעיה כמובן, אבל סתם ל... או בגניבה דעת ממש, אתה גורם לו בדבריך, בהתנהגותך, שאתה גורם לו, לא שיהיו דעתי הנפשי, אלא שאתה גורם לו שיחשוב את ה... אז לא גרע, הוא אומר, מגונב דעת חברו, שזה הווה יותר חמור, שגונב דעתו ממש. כלומר, בזה שהוא מגלה את הסודות, זה לא גונב דעתו, הוא גונב דעתו ממש, הוא אומר, במצפוני ליבו, ואם באנו לאסור, אז אם כן, זה יותר מאשר סתם גניבה דעת. זה לא שאתה גונב שהוא יחשוב משהו, אלא את דעתו ממש אתה גונב. דבר שהיה אצלו בסוד, ואתה גונב ממנו. ואם באנו לסור מטעם זה, הרי קיים עלן דאסור לגנוב דעת הבריאות, אפילו דעתו של גוי. כמו שאמרו בחולין, בשולחן ערוך, ריש כפחת. כלומר, אז יש לנו כבר שלושה בסיסים. וכן, הוא ממשיך, וכן אם יהיה איסור זה משום גזל, כמו שכתב רב חיים שבתאי, זה אסור משום, דהווה כשואל שלא מדעת, זה גזלן, ופה מדבר לפתוח מכתב, אתה פותח מכתב, אתה משתמש במכתב של השני בלא רשותו. אז זה נקרא שואל שלא מדעת, שהוא נחשב גזלן. אז גם לגזול אסור, גם לגנוב דעת הבריאות אסור, זה בעניינים האלה, אבל בעניין לא תלך רכיל, כתוב לא תלך ברכיל בעמך, ואבטר לך לרעך כמוך, אז זה אם לפי שניים הראשונים, זה רק ביהודים, אם זה השניים האחרונים, אז זה גם בגויים. כך כותב, אם כן, רב חיים פלאג'י, מכאן, היא תורה שאלה מעניינת, מה הדין בהזנת סתר? הזנת סתר, אדם מגלה בעל די ההזנות, היום יש שיטות יותר משוכללות, יותר פעם כדי להזיל לשיחות, היה, לשיחות טלפון היה צריך לגשת לארגז של, שכל החוטים של בזק נמצאים, ולקשור, להתקשר לאחד החוטים, ועל די כך לשמוע את השיחות שאנשים מנהלים ביניהם. ככה היו מאזינים לשיחות של השני. ואז, כשאמרתי קודם שלא הייתה שום תרופה להגנת הפרטיות, זה לא מדויק, הייתה תרופה. האשימו את זה שפתח את הרגש של בזק, שהוא משתמש חוטים של בזק בלא רשות. כמו כאן, כלומר שואל של המדע, שהוא משתמש, זאת אומרת, לא דיבור על הפרטיות כערך, אלא השימוש הפיזי, זה מה שהיה במושג שלהם, שימושים פיזיים בדברים של השני, נזק פיזי או שימוש פיזי, זה כן, אבל דבר ארטילאי, כמו פרטיות, זה, לא היה, זה היה רחוק מהתפיסה שלהם בכלל. אז בזה שימוש, שהוא משתמש בחוטים של בזק. אז פה, בפתיחת המכתב, הוא עובר שואל שלו מידע שהוא גזלן. נשאל, הייתה שאלה ברב טיכובסקי, מה הדין, הגיע לבית הדין הרבני בהזנות סתר, והאם הדבר קשיר להביא את זה כראיה בבית הדין, אם הדבר נעשה שלא כדין, שלא כחוק. החוק אומר שראיה שהושגה שלא כחוק, אין להשתמש כראיה במשפט, אלא אם כן השופט מראה על סיבה מיוחדת שיהיה מותר לו להשתמש. ואז עלתה שאלה, ראשית הייתה שאלה מעניינת בכלל, אם בין בעל ואשתו יש פרטיות או אין פרטיות. מה אתם אומרים, יש פרטיות בין בעל ואשתו? אדם רשאי לגלות סודות של אשתו, או אישה רשאי לגלות סודות של בעלה? מה? ודאי שיש פרטיות, אתה אומר. מה אתה אומר? אתה מפקפק? הרב דיכובסקי לא פיקפק, הוא חשב שאין פרטיות.
אדם רשאי לגלות,
לא
לגלות
את הסודות
של
אשתו למישהו אחר. לא, לא, לא. הוא אומר, והיו לבשר אחד, והיו לבשר אחד, והם גוף אחד, לא שייך גוף ש... כמו שירושלמי אומר, שבהפטר לך כמוך, שיד ימין מכה את יד שמאל, זה לא שייך, זאת אומרת, אדם, אדם בהפטר לך כמוך, זה שני גופים מחולקים, נשמה אחת בגופים מחולקים, כן? אז גם פה, זה נשמה אחת, הוא לא ישתמש במילים האלה, זה נשמה אחת בגופים מחולקים, זה לא שייך סודות, ככה הוא חושב. ולכן אין סוד, היו לבשר אחד. אגב, הבריטים, בלפני שנים, הסתמכו על היו לבשר אחד, הם קבעו חוק, על סמך הפסוק הזה, שאין תביעת נזיקין מבעל לאשתו. יזיק לה, לא? לא, היו לבשר אחד, מה שייך, שאחד יד ימין יזיק על יד שמאל, לא שייך. כך הם קבעו. אז כמובן, זה, איך שהם הבינו את המקרא. בכל אופן, אבל רב דיכובסקי היו לבשר אחד, אני חושב שזה לא ראוי, ובשטר תנאים כתוב, ולא יעלימו זה מזה, ובשטר שידוכים יש גם את הסגנון הזה, שלא יעלימו זה מזה. לא יעלימו זה מזה, ו... שלא יעלימו, כן, אבל אם יעלימו... להסיק מכאן ש, 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 שזה זכות לבעל או לאישה לדעת את הסודות של השני, זה עדיין מרחק, לדעתי מרחק רב, אין להסיק את המסקנה הזאת. אגב, והם לא יעלים את זה, זה עלה לפני שנים בזיקה אחרת לגבי שיתוף נכסים. האם יש שיתוף נכסים בין בעל ואשתו? יש שותפות או לא? אז יש כאלה שרצו להתעלות בנוסח הזה של התנאי, של התנאי, שיש נוסחות של, ולא יעלימו זה מזה, לא יעלימו פה, משום שזה הכל בקומונה. אבל באישה זה דעתם שיהיה הכל בשיתוף, ולדעתי גם זה לא, אין להסיק שום דבר מהדבר הזה. לא להעלים, לא להעלים, שכל אחד לא יעלים מהשני, זה מה שיש לו. מכאן. אפילו אם נגיד שלא יעלים, הוא הולך על הנכסים. גם, אז שהם מצווים לא להעלים, אבל זה לא אומר שזה הופך להיות שיתוף. שיתוף יכול להיות בהתנהגות. אני שומע, כן. אני אומר, אפילו אם נגיד שלא יעלים, הוא יותר רחב, גם על נכסים. גם אז זה לא מחייב את השיתוף, כמובן. זה לא מחייב שזה יגרום... שותפות יכולה לגרם עם ההתנהגות שלהם בנכסים שאין קפידה, שלי, שלך, אותו דבר, הם מתנהגים את זה בערבוב. ההתנהגות שלהם מוכיחה שהם התכוונו שזה יהיה שיתוף. יש כאלה שרצו לבסס את השיתוף בזמנו, כשחוקקו את החוק, הייתה שאלה, גם אז בדקו את השאלה ואת הביתים, הלכתים, שיתוף נכסים, אם יש היום חוק שיתוף נכסים בין מיני זוג, והייתה שאלה איך מצד ההלכה. מצד ההלכה ודאי שיש הפרדת נכסים באופן עקרוני, אלא אם כן, הצדדים מסכימים ביניהם, מסכימים ביניהם, זה עניין שבממון, עניין שבממון אפשר להסכים לכל דבר. וכמובן שיכולים להסכים גם ביניהם, שזה יהיה שיתוף, יכולים הכל, אחד יכול לתת לשני, ואחד יכולים לתת שותפות, ליצור שותפות ביניהם, זה לא... מה שעשינו בחוק בזמנו, שכתבנו ש, 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 שבחוק יהיה, נאמר שם, שהחוק הזה קובע כללים, ומי ש... ויש זכות לכל אחד להתנות לפני הנישואין שלא יחול השיתוף. אם הוא התנה שלא יהיה שיתוף, אין שיתוף. כלומר, כל מי שיש ביניהם השיתוף, זה רק משום שהם לא התנו בהסכם ממון לפני הנישואין, שלא יהיה שיתוף. שלא, אבל אם הם לא הסכימו, אז יהיה שיתוף. אז כתבנו שאם הם לא השיגו, יראו אותם, ככה זה אין אף חוק שכך כתוב, אבל צריכים להכניס את זה, יראו אותם כמסכימים להוראות השיתוף שבחוק. השתיקה שלהם תראה כהסכמה, זה מכניס את זה, את הגדר, ההלכתי של הסכמה בשתיקה בזה שאתם יודעים שאתם יכולים. אלא מה? השאלה אם הם יודעים או לא יודעים. אני הצעתי בזמנו, וזה עדיין עכשיו על הפרק, זה כבר 20-30 שנה שמתווכחים שיפעלו את זה ביד הרבן מי לעשות, והם לא עושים. שרושמי הנישואים על כל מי שמתחתן מגיע לרושם נישואים. מה הדבר יותר פשוט? שרושם הנישואים יודיע לצדדים בידכם לבחור, אתם רוצים שיתוף או לא רוצים שיתוף, ותחתימו על מה שאתם רוצים. דבר פשוט, זה יהיה קשר וישר. כל המחלוקות שהגיעו לבתי הדין, שבית המשפט קפה עליהם שהם צריכים להנהיג את השיתוף, זה בגלל שבאופן פרקטי לא דאגו למינימום הזה של, 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 שאם הצדדים יחתימו, אז מה שיחתימו, זה מה שישרור ביניהם, לא צריך להגיע לכפייה של בית דין או לכפייה של בית המשפט על שיתוף נכסים. בכל אופן, נחזור לענייננו, מה הדין בעל... מה אתה אומר? ודאי שווה. תלוי בנירוסין לנישואין, יש בזה כללים. הגמרא אומרת שכל נכסי, אין לי דין ודברים, אין לי מנכסי ומנכסי, מנכסי אחד עולם, תלוי מתי. לפני זה אי אפשר, אחרי זה כבר היא זכתה, כבר הוא זכה, כבר אי אפשר. אז זה בין קידושין לנישואין, אז הזמן, אז הזמן
לה... כשהאישה זוכה, אם הבעל יזכה בהם או לא, אבל מה אם... דברים שהבעל זכה שיעברו גם
אישה? לא, מדובר אבל שיסכימו, אם הם יסכימו על זה, בערב הנישואין, אז מה שביניהם יסכימו, יסכימו.
מה שהרב
ביחובסקי
זה דברים שבממון, או שזה דברים שקשורים לחיי הנישואין
שלהם,
ודאי? מה
שהוא אמר. ודאי ביחסי אישות, בעל בגידות.
כן, אז זה, יש יותר מקום לשמוע ש...
יש הרבה סיבות מדוע להתיר את השימוש בהזנת סתר, אבל הנימוק שהוא נימק, שזה אין פרטיות בין אחד לשני, זה... יכול להיות שהוא עשה את זה כדי להינתק מהחובה המשפטית שבית המשפט מטיל את הדעת, ואולי הוא עשה את זה, זה זכותו, אפשר לטעון כך, שלכן הוא כתב מה שכתב. בכל אופן, אז מה הדין בהזנת סתר? האם הזנת סתר כלולה ב ב ב ב בחרם דרבן גרשום או לא? חרם דרבן גרשום אסר על פתיחת מכתבים, אבל פה זה הזנת סתר. הזנת סתר אפשר במכשיר שלי, אני יכול לגשת ואני, יש לי באוזניים, יש לי מכשיר שאני יכול לשמוע מה שהאחרים מדברים במרחק, ואני שומע בלי שנגעתי בדברים של השני. מה הדין אז? אומר הרב דיכובסקי, חרם דרבן גרשום שייך גם להזנת סתר, כי מה לקריאה או שמיעה? מה לקריאה? אתם מכתבים או שמיעה? ובפרט, לפי מה שכתב בחיקיקי לב, זו התשובה של פלאג'י שראינו קודם, שטעם החרם הוא משום והבטרחה כמוך. דברים אלו שייכים גם בהזנת סתר. זה נכון, שהזנת סתר זה שייך. הבטרחה כמוך בוודאי ששייך גם בהזנת סתר, אין אף כמינה, אם זה מכתב או הזנת סתר. אבל לעניין של חרם דרבן גרשום, לדעתי אין לזה כל בסיס, משום שהחרם היה על מכתבים. אתה אומר שאותו טעם ראוי שיהיה גם על הזנה, נכון? תתקן, יש לך כוח לתקן, תתקן תקנה.
אם הוא תיקן חרם, הדבר שאסור ממילא, כמו שמשהו, זה אסור משום ועד
כלפה. אז גם פה זה אסור ממילא, אבל הוא צריך לאסור את זה בחרם. צריך שיהיה רבנו גרשום, צריך להעלות אותו באוב.
למה?
שרבנו גרשום.
אם זה אסור,
מה זאת אומרת? הוא צריך לתקן את התקנה, הוא תיקן, הוא תיקן על מכתבי.
לא מצער, הוא אומר מצער.
לא, איסור קיים, לא, איסור קיים, אני מדבר על החרם. אני מדבר על החרם. אני מדבר על החרם, חרם אין פה. איסור, יש איסור גם בלי החרם. זה לא הוסיף על ה... הרבין גרש לא הוסיף על האיסור. החרם, האיסור, איסור. חרם, לדעתי, אין. ככה, במובן זה, עוד יותר מזה, יש פסק דין אחד אזורי, של מניטניה שעסק בנושא הזה, אני לא זוכר אם זה עירור על אותו פסק דין או לא, שם הוא מפורש מביא גם את, את לקוטי הלכות, את, את, את מה שהוא אומר, ששואל שלום דעת, את, 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 לא, את מה שהוא מביא גם את שואל שלום דעת גזן להביא. שואל שלום דעת זה במכתבים פיזיים, לא ברעיונות, לא בגניבת דעת. וגם הוא נתלה, הוא ככה, יש חלום מדבר גרשון, משום שהנה גם ארבע טעמים, מה שהחתם הרבי בזה לא שייך בכלל הרי. כך שאני חושב שלא...
איך אפשר לצמד להגדלות שלכם? רבן מדרשון מגיבל על פתיחת מכתבים. עכשיו יש פה מכתב פתוח לפנינו.
נכון.
אז נאמר שגם בזה אין לי בעיה לקרוא אותו.
מכתב, זה שאלה גלויה. אדם שכותב בכתב בגלויה. גלויה. אתה יודע איך שהוא אמר, בוא נדבר גלויות. הוא אומר, let's speak postcard. הוא ראה במילון, גלויה זה פוסטקארד. בוא נדבר גלויה. אחד שולח בגלויה. גלויה זה גלויה. השם שלו מעיד שזה גלוי. גלוי לכל, שרשות לכל לקרוא. אם הוא היה רוצה שלא יקראו, שיסגור. מה? אם הנסיבות, אם הנסיבות הן כאלה שהנחת השולחן, ואם במקרה אתה נכנס אליו הביתה, ובבית אתה רואה מכתב שפתוח על השולחן, אז זה לא אומר כלום. אבל אם בבית שלך הוא שם את זה על השולחן, מנגד עיניך, זה משהו אחר. הכל תלוי בנסיבות של הפתיחה, של ה...
זה מה שאני אומר, שאם הוא תלוי בנסיבות, זה מה שגם הזנת סקר, זה גם בעיה. אם נצמדים את ההגדרות ה...
עכשיו זה יגר, בכל אופן זה יגר, קראת איגרת. אני לא מדבר כאלה על שואל שלום מדעת. אתה אומר, קראת איגרת, הוא עשה או קראת איגרת?
בקריאה
או בפתיחה? פתיחת איגרת. אתה אומר, אם נגיד שזה גם בקריאה בלי פתיחה. בשביל זה צריך לתקן תקנה, ואם אין תקנה, אותו דבר, אותה השגה יש לי הרב דיכובסקי בפסק דין אחר. פסק דין אחר דן הרב דיכובסקי בעניין הזק שמיעה. שמעתם הדבר כזה? איזה קשמיעה? איזה קריאה יש, בתחילת בבטרה איזה קריאה. מה הדין באיזה קשמיעה? המאיר עידן בעניין הזה של איזה קשמיעה, ואומר שמה שעשו חכמים זה איזה קריאה. איזה קריאה. למה לא, למה אין איזה קשמיעה? אומר המאירי, אומר בבטרה, בהתחלת הביאור המשנה הראשונה, כל שנסתלק איזה קריאה, הולכים אחר המנהג. כל שנסתלק, זה, הולכים אחר המנהג, ואף במחיצה קלה שבקלות. די יעשה וילון, וגם זה לא צריך בניין של... ואין חוששים להזק שמיעה כלל. כלומר, הזק שמיעה, הביטוי קיים. עכשיו נראה מה המשמעות. ואין חוששים להזק שמיעה כלל. רוצה לומר שהכל נכנס משם לכאן, להדיה, מתוך דקות המחיצה. אולי נגיד שהקיר רעבה... היום יש קירות גם כן, שדרך הקירות אתה יכול לשמוע מהשכנים, כל מה שמדברים, ככה עושים את הקירות היום. אבל הקירות של פעם זה קיר שחוסם את השמיעה, אבל פה מחיצה דקה שבדקות, כמו שאומר קלה שבקלות, הכל נכנס משם לכאן להדיה, מתוך דקות המחיצה. אז מה עם זה? הוא אומר שסתם בני אדם נזהרים בדיבורם הם. שסתם בני אדם נזהרים בדיבורם הם. ככה אומר המאירי. מה פשט בדברים האלה? מה הוא אומר?
או
שהם מזיקים
כברה שהם עושים וסתם לאדם מדברים בשקט, או הפוך. הנזק זה שאני שומע את מה שהם מדברים, וסתם לאדם נזהרים.
שמה אם אני שומע?
אני שומע את מה שהם מדברים, וזה מזיק אותם.
לא, אני שואל מה הוא אומר. לא מה אתה...
בסוף נשמע לי, כששמת אדם נזהרים בדיברון, זה נשמע כאילו...
ואין חוששי, אני אקרא שוב את המשפט שלו, משום זה חשוב לנו לגבי ההמשך.
ואין... דיברים בשקט שאף אחד לא שומע.
ולכן אם הם דיברו בקול, הם לא ידעו שהקבלן שבנה להם את הקיר, בנה כל כך יפה ש... שזה שומעים כמו וילון, ש...
זה לא...
אתה אומר, הם יודעים. הם יודעים, אתה אומר.
אז אמיר יגיד שבזה כן יש בעיה.
ואין חוששים, זה שאלה, ואין חוששים להזק שמיעה כלל, רוצה לומר, שהכל נכנס משם לכאן, להדיה, מתוך דקות המחיצה, שסתם בן אדם נזהרים בדיבורם הם. ולכן מה?
אז אם אתה אומר
ולכן...
אנשים שמדברים, לדעת אחרי שישמעו, לא אכפת להם.
שלא אכפת להם. זה...
סימן, אבל שאם היה אכפת להם, אז שומעים אמרי שזה כן.
הם נזרים, כן. הם נזרים, זאת אומרת, הם מדברים בשקט.
ולכן, ואז מה?
אז אם יהיה מקרה שנדע שמקפדים, סימן שיש מקור לאסור
הזה. מאיזה צד יש מקור?
רואים אמרי שכל...
ואז מאיזה צד יהיה מקור? ואז יהיה זקריה. מה היא זקריה? מה המקור של זקריה? מה המקור של איסור זקריה? של החובה לבנות כותל, שלא... מה?
זה נזק. יש בזה מחלוקת, אם זה מצד ממעט את התשמיש שלו. פה הוא לא ממעט את התשמיש, כי הוא לא יודע מזה.
זה הגדרים של מידת... מדוע זה נקרא נזק, כן? אז יש את זה באבן העזל, יש את זה בתוספת של רב אברמסקי, דיון מביא דברים מעניינים. השאלה הבסיסית באיזה קריאה, האם זה דין שנובע מדיני נזק כלליים, או שזה תקלה מיוחדת. אם זה דין כללי, אז אפשר להגיד באמת מה שאתם הצעתם, שהדין הכללי שחל בדרך כלל בזה קריאה, יחול במקרה כזה, כשיש סכנה שאחד ישמע את השני, גם לזה קריאה, זה נכון. אם נגיד שזה תקנה, אנחנו מגיעים למה שהגענו, מה שרציתי קודם לכן להגיד על חמד רבנו גרשום. תקנה, אתם אומרים בראוי היום שבגלל זה שמיעה, אפשר להזיק שמיעה גם בטלפון שאני יכול לעקוב אחרי שיחות של השני, אז ראוי שיבואו חכמים של זמן המשנה שתקנו את תקנה של זק ראייה ויתקנו גם כן את זק שמיעה. בימינו ראוי שיתקנו תקנות, אבל כל עוד לא תקנו, אז באמת לא ראוי ולא יפה ולא נכון, אבל להגיד שזה זק ראייה, זה לא קרה זה על זה, לא בהכרח. זה יהיה תלוי לפי זה מזה. בכל אופן, רב דיכובסקי, באחד מפסקי הדין שלו כותב, עקרונית יש לראות היזק שמיעה כהיזק ראייה, אלא שסתם בני אדם נזרים מדיבורם. ומכאן, שבאמצעי הזנת סתר שבימינו, שלא מועילה זהירות, יש לדון כמו היזק ראייה. למרות שמבחינת הלכות נזיקין, גרימת לשנבישה או פגיעה בצניעות אינם נחשבים אפילו לגרמה, תקנות אלו נתקנו במקורן לגבי היזק ראייה, ולפי דברי המאירי גם היזק ההזנה בכלל. וכאמור, טעמן משום גרימת לשון הרע, משום פגיעה בצניעות. אז אני אומר כך, אם הוא אומר תקנות אלו נתקנו במקורן לגבי היזק ראייה, אז הוא כבר לא יכול להמשיך, ולפי דברי המאירי, היזק ההזנה בכלל. לדעתי לא מתחבר זה לזה. כלומר, הכלל הוא שלא מפרשים... לא מפרשים תקנות על דרך אנלוגיה. מה שנתקן, נתקן, מה שלא נתקן, הולכים לפי הדין המקורי. זה הכללים בתקנות. ולכן, ההסק שהוא מסיק מדברי המאירי, לדעתי, כולל, כלומר, זה בוודאי יש איסור בדבר. זה לא מסיר את האיסור שדיברנו בו קודם לכן, לגבי שמירת הפרטיות וכולי. אני מדבר כרגע על האיסור של הזק, האיסור במרכאות של התקנה של זק ראייה, זק ראייה לא חל פה. כך זה לפי דעתי ראוי שנבין את הדברים האלה. מה... עוד כמה דקות. עוד לא התחלתי, אתה מבין, את המעדים בהתנגשויות שדיברנו עליהם כשיש... כשיש התנגשות בין החובה בין החובה לשמור פרטיות לבין החובה להציל את השני מנזק. החפץ חיים ידוע שמה הדין, אדם רואה שחברו עומד להתקשר בקשר עם אדם נוחל, אם להיגלות אוזנו, מותר לך, אתה חייב, בתנאי שלא תאמר יותר מה שאתה יודע, אם אתה יודע שהוא גנב, תאמר גנב, אתה יודע שהוא חשוד לגנב, אל תאמר יותר מאשר חשוד לגנב. להקפיד עוד יותר, אם אתה יכול להציל באופן אחר, תציל. כל המטרה היא, לא תעמוד אדם רעיך. אז אם אתה יכול להשיג, מה, את האדם הזה את רוצה לקחת בתור עובד אצלך? מה, אני לא הייתי לוקח אותו. אתה לא היית לוקח אותו, אני עזוב, לא אקח אותו. לא גיליתי לו שהוא גנב, שהוא חשוד על גנב, אבל הצלתי אותו. אם המטרה היא להציל, אסור לך יותר מזה. כל מה שהמטרה היא להציל, אבל לא מעבר לזה. ולכן, אומר החפץ חיים, אם אתה יכול להשיג את ה... את המטרה בלא לספר לשון, ואל תטמע, הוא אומר, בזה שמה שכתבתי למעלה בבאר מים חמים, חיים, הוא אומר, אל תטמע מה שאמרתי שחייבים להגיד את זה, שיכול להיות שלושה אופנים, יכול להיות שאסור לגלות, יכול להיות שמותר, יכול להיות שמצווה. ואני אומר שזה מצווה. מדוע מצווה? בגלל שלא תעמוד לאדם רעך. לא תעמוד לאדם רעך, אז צריך לראות דם. לא, לא צריך לראות דם. לפי הרמב״ם, נשמח בספר המצוות, נכנס על מחילתא, זה ספרה, שלא תעמוד לאדם רעך, גם בעדות שאדם יודע, לחברו הוא חייב לתת עדות. מדוע לא תעמוד לאדם רעך? אפשר להידחק ולומר שהכוונה לעדות בדיני נפשות. אבל זה יהיה דוחק, בגלל שנאמר גם בספרה, גם בצער רמב״ם, לא נאמר עדות בנפשות. עדות סתם, זאת אומרת שבכל אופן כך הבין החפץ חיים את הרמב״ם, שבעדות, בנזק ממוני, זה גם כן לא תעמוד אדם רעך. זה, יש אחד שאמר, לא תעמוד אדם, דם, דמים. גם הדמים, גם זה... ואז כולל גם את החובה לגלות. עכשיו השאלה היא, מה הדין כשהחובה הזו מתנגשת אם יש כלל אתיקה של עובדי נוער, עובדי רווחה, שם רק זה חסר, שהחניך ידע שהוא מלשין שאני מעשן סמים, גמרנו לא רק עם המדריך, גמרנו עם המקצוע, יותר כבר אין שיקום לילדים האלה. המדריך צריך לקנות את ליבם שהוא איתם. רק זה חסר שהוא ילשין על זה שהם מעשנים, אף הפי שהוא חייב לעשות, לא יצויר שאישון או דברים יותר חמורים, שהוא חייב לפי ההלכה לגלות אוזנו של מישהו על הדבר הזה. גמרנו את הדבר. האם זו סיבה להימנע מלתת עדות או לא סיבה? אז יש מקצועות, יש גם עורכי דין, יש כללים של סודיות עורכי דין. גם הוא חייב בסודיות כלפי הקליינט, ויש שאלה של עדות, שהוא חייב לתת עדות. אז תגידו, עורכי דין אפשר לעולם לחיות בלי עורכי דין, אולי אפילו יותר טוב, אולי לא. אבל עובדי רווחה זה חשוב, זה חיוני לחברה. האם החיוניות הזו לחברה עשויה לשנות את האם האינטרס הציבורי הזה עשוי להיות לו משמעות הלכתית שתמנע הגדת עדות? זה אופן אחד, שאלה אחת. שאלה אחרת, היה רופא ששאל את הרב ולדנברג בארצות הברית, ושם אסור במצב מסוים של חולה, אם המשפחה מתנגדת, אז לא פועלים להמשיך להחיות אותו. המשפחה מתנגדת. ועל פי הלכה הוא חייב, זה הגדרים שעל פי הלכה חייבים להחיות. חייבים לעשות כדי שיחיה. זה לא אופנים היוצאים מן הכלל, יש אתם יודעים שלא בכל מקרה חייבים להחיות אדם. יש אופנים שאדם, רבי משה פיינשטיין כך פסק, ורבי שלמה זלמן אוירבך, אדם שהחיים שלו לא יהיו חיים. הוא לא רוצה מה, בלי רגליים? לא, הוא לא מעוניין לחיות בלי רגליים, תעזבו. ניתוח הוא אינם יציל, אבל יחתו לו את הרגליים, ימשיך לחיות. הוא לא רוצה חיים כאלה, או חיים של סבל, לא חייבים. לא חייבים לעשות שמיניות. כדי להמשיך להחיות אותו. לא חייבים, אז הקדוש ברוך הוא יציל אותו, יציל, לא יציל, גמרנו, לא חייבים. בכל אופן, לא במקרה הזה, במקרים שעל פי ההלכה חייבים להחיות. אבל כללי האתיקה של הרופאים הם שאסור, בארצות הברית, שאסור לעשות פעולה בניגוד לרצון המשפחה. מה לעשות? שאלו את... מה הדין? אדם שיש התנגשות בין ההלכה לבין ההוראות המחייבות אותו בכללי האתיקה, איך עליו להתנהג. מה הדין בדרך כלל כשיש, וכאן מה פירוש אם הוא יפעל בניגוד, אז מה?
הוא כבר לא יפעל יותר.
הוא לא יהיה יותר, לא ישללו ממנו את הרישיון בכלל. האם הוא חייב להפסיד את הרישיון, ובלבד לקיים לא תעמוד אדם רעך, קיים את המצווה, או שעד כדי כך לא. מה הדין במקרים כאלה? מה הדין? אדם, עד כמה אדם צריך להפסיד ממון כדי לא לעבור עבירה? עד כמה?
ולא תעשה את כל ממונו.
ואת לא תעשה? כל ממונו. ו... בעשרת חומש, אתה אומר. מאיפה המקור הזה?
של חומש?
של חומש ושל כל ממונו. הראשונים חידשו את זה. בכל אופן, כך הם אומרים, הם מדברים על עשה ולא תעשה את ההבחנה הזו. הבאים האחרונים נותנים פירוש חדש לדברים האלה. זה לא מדובר על מצוות עשה, מצוות לא תעשה. לא רמח עשים ורמה ושסה גיד, שסה שלא תעשה, אלא מדברים על לעבור את העבירה בקום ועשה, או לעבור את העבירה בשב אל תעשה. זה הכוונה. וזה הכוונה. אומר, וככה מקובל באחרונים, חתם סופר ועוד, שכך הם פרשו את הדברים. לפי זה אומר הרב ולדנברג, אומר, לא תעבוד אדם רעך, במובן זה, לכאורה זה לא תעשה, אבל אומר, אבל את האווירה הזו הוא עובר בשב אל תעשה, שב אל תעשה הוא לא חייב. הוא לא חייב, הוא לא יעשה כלום, הוא לא יציל. והוא לא חייב להפסיד כל ממנו בשביל לא לעבור עבירה בשב אל תעשה במקרה הזה. כך הוא בדעה הזו. יתרה מזה הוא אומר שלא לא תעמוד על מרעך, זה אליו יותר כאן מלווים מאחרים. לא נכנס כרגע לעוד דברים שראוי לעיין בהם בתשובה הזו. בכל אופן ככה הוא פוסק שלא לא חייבים. נחזור לעניין הזה של העובד עובד הרווחה. הוא חייב להפסיד את ה... הוא גם יפסיד את ה... אבל בואו דל מהכה שאלת ההפסד של הרישיון, שהוא לא יהיה כבר רשאי לעבוד עם נוער. כל העסק התמוטט, כל פעולת הצלת הנוער הזה...
לא תעבוד את האורך הציבורי.
מה?
לא תעבוד את האורך הציבורי. אם מחלת הרווחה תתמוטט, אז הציבור יותר יצבול מזה, מאשר אותו פלוני שהוא יעיד בעזור.
איפה מצאנו דבר כזה?
מצאנו שכשיש
פיקוח
נפש מיידי של מישהו אחד...
פיקוח נפש מוסכם על כולנו. שפיקוח נפש הוא גובר על כל המצוות שבתורה. אבל אם זה לא פיקוח נפש...
אבל שם דנים שאתה לא מחשב פיקוח נפש עתידי, יש לך פיקוח נפש מיידי. התשובה
שלה נודע בידה לגבי... כן, לא. לא, זה פיקוח נפש, לא, אבל אם אתה אומר שזה פיקוח נפש, זה פיקוח נפש. אבל זה אתה צריך ל... את הצד הזה לבסס, שזה פיקוח נפש.
תחיל את השבת.
מה?
אפשר להבין, מותר לך בכחילת.
נכון, זה ראייה לכאורה טובה, כן? שמחווים גחלת של שבת משום הזק של רבים. זאת אומרת, הזק של רבים, יש לו דין של פיקוח נפש, כך לפי שיטה אחת לפחות, לפי אותה שיטה שגורסת, שמדובר בגחלת, של מתכת שבאופן שזה איסור דאורייתא. אפילו איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן, יש אופנים שבהם הזק של רבים, ויש כאלה מאחרים שכבר מבקשים להסתמך על הרן, על בעל הלכות גדולות, שכך מביאים את ה... פירוש הזה של גחלת בשבת, במסכת שבת, שמותר לש... ואז הזק דרבים יחשב לפיקוח הזה, דבר מאוד מרחיק לכת, אבל הגמרא אומרת לפי הפירוש הזה. כך שזה דרך. דרך אחרת היא במה שהציע הרב ריאל, יעקב ריאל, הציע לראות בזה בסדר רבים. מצוות הסדר רבים, יש הסדר רבים, יש מצוות הסדר רבים דוחה, זה לא כמו הסדר דוחה, לא תעשה, אבל יש הסדר רבים שבעל משקל מיוחד, בעל משקל מיוחד. זה צריך גם עדיין ביסוס, אבל זה הכיוון המחשבה שלו, שהיה של הסדר רבים. יש דבר אחר שאפשר להגיד, שאולי כוחם של חכמים לתקן, כמו בפודין את השבועים יתר על כדי דמיהם, אם נלך לפי הפירוש שפודים את השבועים, שאין פודים את השבועים יתר על כדי דמיהם, הולך אפילו על אופן שבו, שבו יש סכנת נפשות. יש דעה שבסכנת נפשות זה לא נאמר התקנה. אם נגיד שזה גם בסכנת נפשות, זה חידוש גדול מאוד, שמתקנים תקנה שגוררת... סכנת נפשות. אז אם נלך, אבל שוב, אם נסתמך על הדברים האלה, זה רק שוב תקנה של חכמים במשנה, כן, אבל בלי תקנה, זה בעיה להסתמך על הדברים האלה. שאלה אחרת, והאחרונה שאני גאה, זה עניין רק לעורר, זה יהיה כמו הברבנל, שאת השאלות, שומעים את התשובות, עוד לא הגיעו לזה. מה הדין ברופא שהזכרנו בהתחלה, שמצווה כבר לפי כללי האתיקה של הרפואה, יש בשבועת הרופא, יש ולא יגלה סוד. לא יגלה סוד, כל מי שנכנס לרופאה, מצווה לא לגלות סודות של הפציינט. מה הדין כש... הוא יודע שהוא חולה איידס, או חולה, לא עלינו, במחלה קשה מאוד שימיו ספורים, והוא עומד להתחתן עכשיו עם מישהו אחר, והיא לא יודעת, היא תמימה, היא לא יודעת, היא עומד להתחתן איתו, לגלות, לא לגלות איתו. מה הדין, מה הדין בכלל, בלי השבועת הרופא, וקל וחומר בשבועת הרופא. שבועת הרופא, זה השאלה משבוע חלה, שנשבע שלא לקיים את המצווה או לעבור עבירה, אז השבועה היא בטלה. כל זה, אם הוא נשבע ישיר, אני נשבע לא לגלות סוד, כשהתורה מחייבת לגלות סוד. אבל בדרך כלל אין לשבועה כזאת. זה שבועה בכולל. אם זה שבועה בכולל, אז הדין הוא שזה השבועה חלה. שהרי הוא אסר גם את הדברים המותרים, גם את הדברים האסורים. ואת כולם הוא אסר בשבועה. אז השבועה חלה. אז אם השבועה חלה, אז יהיה אסור לו לגלות. האם אמנם כך זה יהיה שיאסור לו לגלות את הדבר הזה? שאלה ראויה לעיון, דנו בזה. אחי, רבורך, היה אב בדין בחיפה, הוא כתב על זה מאמר שלהם, על בעניין של שבועה לכולל ברופאים, אם זה... אם כך נצטרך לראות את זה, שזה שבוע שתחול, ואז הוא יהיה באמת אסור לו לגלות, אף על פי שמצד אגדת עדות הוא חייב לגלות. נעמוד כאן. תודה רבה.